ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. היום יום שני, ובזמן הזה אנחנו מארחים את הרב שלמה ברין, שיביא שיעור בנושא המשך חכמה, משך חכמה על הפרשה.
פרשה שלנו, פרשת ויחי, שסוגרת בעצם את ספר בראשית, פרשה אחרונה בספר בראשית, מביאה לידי סיום את פרשת אבות האומה ביעקב ובניו ביוסף. התורה מתארת את מותו של יעקב אבינו באבל גדול שפקד את ישראל ואת מצרים. התורה אומרת, ויבואו כשבניו ובני ביתו נוסעים לקבור את יעקב אבינו, התורה אומרת, ויבואו עד גורן העתד אשר בעבר הירדן, והספידו שם מספד גדול וכבד מאוד, ויעש לאביו אבל שבעת ימים. התורה אומרת שגם המצרים בעצם התאבלו על יעקב אבינו. התורה אומרת כי אבל כבד במצרים. ועל כך התורה אומרת, כפי שאני אמרתי, וירא יושב הארץ הכנעני את האבל בגורן העתד, ואמרו אבל כבד זה למצרים. על כן קרא שמה אבל מצרים אשר בעבר הירדן. בעל המשך חוכמה מסביר את האבל הזה. מדוע מצרים כל כך התאבלו? וכי משום שיעקב אבינו היה איזה דמות כזאת שדיברה, משום שהוא היה אביו של השליט של המשביר לכל הארץ, משום כך הם התאבלו? וכי הם הבינו את שפתו של יעקב אבינו, את רוחו, את דרכו, באמונה? מה גרם להם למצרים להתאבל על יעקב אבינו? בא משך חוכמה ואומר שבעצם זה מאפיין את סגולת הצדיק. אני מצטט מדברי המשך חוכמה. העניין שהאדם, יש אחד שחי לעצמו, ואומר המשך חוכמה שזה טוב, ויש שחי לבני ביתו, ויש שחי לעירו, ויש שחי לכל העולם, ועל זה נאמר פסוק המפורסם במשלי, צדיק יסוד עולם. יעקב אבינו לא חי רק למענו ולמען אנשי עירו בלבד. אפילו לא לארץ גושן בלבד. יעקב אבינו חי לכל ארץ מצרים. וזאת הסיבה, ועל כך מתבסס המשך חוכמה, שחזל טוענים בספרי, רש"י מביא את הדברים גם כן, וגם במדרש תנחומה, שהרעב פסק במצרים משעה שיעקב בירך את פרעו שהיאור יעלה בעבורו. הרי היה רעב במצרים, והמצרים תלו את פסיקתו של הרעב, את העובדה שהרעב הסתיים, הם תלו אותו בצדקותו של יעקב אבינו. וזאת הסיבה שבגללה התאבלו המצרים גם כן על מותו של יעקב, אבל כבד זה למצרים. האבל של המצרים על מותו של יעקב, בעצם הוא על רקע החשש שמא יחזור הרעב, לא רק מפני כבודו ומעמדו הפלאי של יעקב אבינו. יש כאן סיבה פרקטית, פרגמטית. כל זמן שיעקב חי במצרים הוא מגן עליה. זה כוחו של הצדיק. דברים דומים בעיקרון זה החוכמה מבאר על מעמדו של רבינו הקדוש בארץ ישראל, על פי מה שנאמר בירושלמי, ואני לא ארחיב על כך את הדיבור עכשיו. משך חוכמה טוען יותר מזה, שלא רק המצרים חששו מפני אימת הרעב, משום שאם יש רעב במצרים, או אם היה רעב במצרים, והוא נפסק, הוא נפסק בגלל יעקב. ועם מותו של יעקב חוזר החשש לאימת הרעב. גם אחרי יוסף חששו מכך. וגם כך, בעצם אומר המדרש בספרי, בפרשת עקב, גם באיכה רבתי, בפתיחה לאיכה רבתי, שהרעב חזר למקומו לאחר מות יעקב, ולכן האחים יראו מפני יוסף. הם דאגו שהוא לא יספק להם יותר לחם ומזון, בגלל החשבון הגדול. אנחנו כולנו מכירים את החשש הכבד של האחים דווקא לאחר שמת יעקב. כתוב מה שנאמר בפרשתנו, ויראו אחי יוסף כי מת אביהם, ויאמרו, לו יסתמנו יוסף, והשב ישיב לנו את כל הרע אשר גמלנו אותו. הם חוששים מאוד. אבל לא רק משום מאימת האבא, שהנה עכשיו האבא כבר איננו, ואז הוא יכול יוסף לבוא איתם חשבון. לדעת המשך חוכמה יש כאן פחד נוסף, פחד שהוא יותר ברמה המציאותית, פחד שיוסף עכשיו לא ייתן להם לחם ומזון, משום שהם תלויים בו, כי יבוא רעב, כי מת אביהם ויחזור הרעב. זה מעניין הדבר, כאן אני אומר מילה אחת, על המשך חוכמה, פירושו של המשך חוכמה בפרשה שלנו, פרשת ויחיר, מאוד מעניין. משום שחלק נכבד מכתיבתו של המשך חוכמה על פרשת ויחיר עוסקת במוות ובאבלות על המוות, במשמעויות השונות של מוות ואבלות עליו, של חיים ומוות. זה מעסיק את המשך חוכמה, פרשת ויחיר, באופן מאוד מאוד נרחב, הרבה יותר מבחינת כמות הכתיבה שלו, מברכות יעקב אבינו לבניו. עליהם כתב המשך חוכמה שורות בודדות בלבד. מעט מאוד. לעומת זאת, נושא המוות סביב מותו של יעקב אבינו מאוד, מאוד מעסיק את המשך חוכמה. פרשה שלנו, פרשת ויחי, כותב על כך הרבה, וזה דבר מאוד מאוד מעניין. בכל מקום. ראינו כאן מה התפיסה, מה המשמעות של צדיק יסוד עולם. צדיק נמצא במקום, הוא מגן על המקום. בהקשר שלנו, מפני הרעב. וזה באמת היה פחד האחים. כולנו מכירים גם את התשובה שהפכה למוטו, תשובתו של יוסף לאחים. כשהם באים אליו ואומרים לו, ויצבו אל יוסף לאמור, אביך ציווה לנו לפני מותו לאמור, כה תאמרו ליוסף, אנה סנה פשע אחיך וחטאתם, כי ראה גמלוך וכולי. התורה מתארת שיוסף בוכה כאשר הם מדברים אליו. ואז הם אומרים לו, הננו לך לעבדים. הננו לך לעבדים. אבל התורה אומרת, ויאמר עליהם יוסף, אל תיראו כי התחת אלוקים אני, ואתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה, למען עסוק היום הזה לאחיות עם רב. אתם חשבתם עליי לרעה, ואלוקים חשבה לטובה. מה המחשבה לטובה? מה העצה העמוקה? מה המחשבה לטובה? התורה כבר אומרת, בהמשך הפסוק, לתת למען עסוק היום הזה לחיות עם רב. לתת לכם לחם, לחיותכם, לתת לכם מזון. אם לא הייתי נשלח למצרים, היה רעב בארץ. הרעב הוא מוטיב מרכזי בספר בראשית אצל האבות. גם אברהם ירד מפני הרעב, יעקב נאלץ לעזוב את ארץ ישראל מפני הרעב. ויעקב הוא הפתרון לרעב, הוא המשביר לכל הארץ. זו בעצם המחשבה הטובה, זה הסוד של התגלגלות. הפרשה כל כך מכאיבה הזאת של מכירת יוסף, שנאת האחים ליוסף, הכל הביא לזה שבסוף הם יחיו מזה. אבל אני רוצה בהקשר הזה ללכת בעקבותיו של בעל המשך חוכמה בכמה מקומות בכתיבתו ופירושו לפרשת וישב, וישב מקץ וויגש. בפרשות האלה, של פרשות המכירה של יוסף, מצביע משך חוכמה על כיוונים נוספים בקשר למטרתו של יוסף, למעמדו, שהם לכאורה מעבר להשברת האוכל והמזון. המשך חוכמה ממקד את תשומת ליבנו לכך שיוסף בעצם מגשים מטרות נוספות, לא רק באספקת מזון. יוסף לא מהווה רק, נגיד, ראש חיל תחזוקה או אספקה. ליוסף יש אמביציות או שאיפות אחרות, ובעצם ההשגחה האלוקית מייעדת ליוסף הגשמה במטרות רחבות עוד יותר מלהחיות עם רב. ואת העניין הזה אני רוצה, בדקות הקרובות, אני רוצה ללקט מתוך דברי המשך חוכמה על הפרשות הללו, ללקט ולנסות לראות מהן המטרות הנעלות הללו של יוסף במצרים, עד כדי כך שלשם הגשמתם ייתכן שכל פרשת מכירת יוסף, החל מן החלומות והמכירה וההתעלמות וההתנקרות, הדרמה הגדולה הזאת של פרשת יוסף ואחיו, כל כולנו עדע להגשים איזה שהן מטרות נוספות, נעלות, מיוחדות. ננסה לראות מהן. ראשית, המשך חוכמה טוען, אומר את הדברים בסוף פרשת וישב, וכן בתחילת פרשת מקץ. המשך חוכמה טוען שיוסף למד תכסיסי מלוכה עוד בבית הסוהר. כמובן, עוד קודם לכן, בבית פוטיפר אדוניו, ואחר כך בבית הסוהר. אומר המשך חוכמה, נראה דמין השמיים היה שיהיה ימים עם שר המשקים והאופים. אני אומר, מוסיף בבית הסוהר, ללמוד תכסיסי מלכות, וכל חללה של רשות, אשר ראוי לשליט לדעת. על פי זה מסביר המשך חוכמה, מדוע החלום של שר האופים ושר המשקים היה שלושה ימים קודם צאתם, משום שאם לא כן, אז היה שר האופים קוצף עליו ולא יכול ללמד אותו את מסתרי המלוכה ואת מנהגיה. ועוד כותב המשך חוכמה, ואני מצטט, שהתורה מספרת לנו דרכי ההנהגה העליונה אשר סיבבה בהשגחה אשר יהיה אצל שר הטבחים. ילמד דרכי המלכות למען יוכל להיות שר ושליט במדינה כזאת אשר הייתה מושלת בכיפה וברום מעלת החוכמה והשכלה, חרטומים וקוסמים. לא סתם דרכי מלכות. כדי שהוא יוכל להיות שר ושליט במדינה שהיא שיא התרבות, ברום מעלת החוכמה והשכלה, טוען אני מצטט מהמשך חוכמה. זה לא סתם שלטון, זה שלטון ומלוכה במדינה שבה החוכמה נמצאת בשכלול הגדול ביותר. וכן, כאשר ישב בבית האסורים, אני אמשיך לקרוא מדברי המשך חוכמה ומצטט ממנו, ישב עם סריסים אשר למלך, המשקה והאופה, והיה משרת לפניהם וקיבל מהם לימוסי ותחסי מלכות מצרים והנהגתה. אמנם אחרי יצאו שר המשקים והאופה, לא היה עוד תועלת בישיבתו בבית האסורים. אם כן, קודם כל, אם נסכם את הדברים בנקודה הזאת, בתחנה הזאת, והדברים פה לכאורה פשוטים, אין בהם חידוש, יוסף מקבל חניכה, הן בבית שר הטבחים, בבית פוטיפר, בבית הסוהר. יוסף מקבל חניכה והכשרה לנהל ממלכה על פי סדרי מלוכה משוכללים, בארץ התרבות, בארץ שבה החוכמה וההשכלה נמצאת ברמה הגבוהה ביותר, היא ארץ מצרים. זה מעין אמריקה של היום. אז זה דבר ראשון. דבר שני, משך חוכמה טוען שבעצם יוסף מציע שלטון מדגם חדש שלא היה מקובל בבית פרעה. מאוד מעניין, מה שאומר המשך חוכמה בעצם, בנקודה זאת, יוסף לא מציע רק פתרון לבעיית הרעב. יוסף לא מפרש רק את החלומות ונותן את שברם, ובעצם פותר את בעיית הרעב של מצרים. זו רק קומה אחת, זה רק דבר אחד, אולי אפילו לא הדבר העיקרי. המשך חוכמה טוען שיוסף בא עם שאיפות, עם הצעות, עם יומרות, עם כיוונים, הרבה מעבר לכך. הוא בא לתקן סדרי שלטון. שלטונו של יוסף, אנחנו רואים את זה גם מן הפסוקים, תופס מקום מאוד מאוד מרכזי. איך שפרעה מעביר ליוסף את השלטון בפרשת מקץ, זה מאוד מאוד מרשים. ולכן המשך חוכמה בעצם מבין שיש כאן דפוס שלטוני חדש, צודק יותר, מוסרי יותר, שיוסף בעצם מחליף את השלטון הקלוקל של פרעה. מה העניין? אני אקרא כמה שורות מתוך דברי המשך חוכמה. הוא תומך את זה במדרש, בירושלמי ובפסוקים, ואני לצורך המסגרת הנוכחית, אני אסתפק אך ורק ברעיון עצמו, מבלי לנסות למצוא לכך את התמיכה בפשיטי המקראות. משך חוכמה טוען שפרעה היה קדוש למצרים. שלטונו נבע מקדושתו. היה עושה עצמו אלוה הרע שכבר מביא בעקבות חז"ל בפרשת ואירה. ולכן הנילוס עלה לכבודו. ומשום שהוא היה קדוש והתנהג בקדושה מעין אלוה, כאילו היה לו כוח שמיימי, טוען המשחומה שלא היה דרכו, אני מצטט, לא היה דרכו להביט על הליכות בני אדם ודרכי מדינתו. זה היה קטן עליו. הוא היה איש שמיימי. זה גרם לכך שהוא מסר את הפקיד את השלטון וביזר אותו אצל שרים ותת שליטים. בהיותו גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם, אז ירבה עושק וגזל. כי אוי לארץ אשר שרי הרבים, כל אחד הוא אדון לעצמו, וכאשר השלטון מפוזר ואין שלטון ריכוזי שמשגיח על חצרו של כל אחד ואחד שהוא עושה בה כבתוך שלו, זה מקורו לשחיתות, לעושק, לגזל. ואני אקרא כאן מדברי המשך חוכמה, כי אוי לארץ אשר שרי הרבים, לכן היה במצרים עיוות הדין כזה להושיב בבית הסורים על דבר פרטי איש ממדינה רחוקה כל ימיו, ויהיה כלול ללא משפט. איך המשך חוכמה אומר, איך יכול להיות שיוסף היה כלול ללא משפט? זה יכול היה להתאפשר רק במדינה מושחתת. וזה נבע מכך שפרעה הציג את עצמו כשליט אלוקי, שהוא לא מוכן להתעסק ברמות של ההשגחה על מה שקורה ממש. ולכן, אני מצטט, עשה כל שר לפי רצון נפשו, ולכן הראו לו בחלומו הפרות תחילה להראות שבשביל הבא, אני, זה אולי אני חוזר בי, אני לא אקרא את השורות האלה. כאן בא פרעה ואומר, הדגם לא נכון. ופרעה, סליחה, טעות שלי, כאן בא יוסף ואומר, הדגם הזה לא נכון, הדגם הזה איננו ראוי. בא יוסף ומציע בעצם דגם אחר, דגם שלטוני חדש. והוא אומר, ואתה ירא פרעה איש נבון וחכם. איש דווקא, איש נבון וחכם, לא קדוש. מה זה איש? אומר המשך חוכמה, שלמותו יהיה שידע דרכי הנימוס והסדר, וישיתהו על כל ארץ מצרים, על הארץ, בארציות. נסביר המשך חוכמה שיהיה בידו הכל. אם שר אחד יעוות משפט, תהיה עין למעלה ממנו, שתראה. אדם לא יוכל לעשות דין לעצמו, בלי להודיע למופקד על כל ארץ מצרים, הוא יוסף. ולכן, אם יהיה טוען המשך חוכמה, אם יהיה איזשהו עיוות משפט, מיד יבוקש ויתייחס הדבר לשליט. את הדבר הזה מוסר פרעה ליוסף. פרעה מקבל את הצעתו של יוסף לשינוי סדרי שלטון. ולכן הוא אומר לו, ולכן אומר פרעה ליוסף, נתתי אותך על כל ארץ מצרים, והיום פרעה ליוסף, אני פרעה, ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. דהיינו, אתה תהיה אחראי על כל מצרים, יש שר אחד על כולם. אני, פרעה, אני אשאר באיזושהי טריטוריה כאילו אלוקית. אני, אין כבודי להביט על למטה מה שקורה, על העניינים של ה... זה לא עסק שלי. אבל בלעדיך אתה תשגיח על כל מה שמתהווה, על כל מה שמתהווה בארץ מצרים, שם אתה תשגיח. אם כן, זהו דפוס שלטוני חדש, שבעצם מנתק בין מה שקורה על הארץ לבין מה שקורה בשמיים. פרעה יהיה מין סמל לשלטון שמימי, קדוש, מתנשא, מעל הצרות האנושיות, מעל ההוויה האנושית, ופרעה ינהל סדרי ממלכה מתוקנים בתוך ההוויה האנושית. כך רואה את הדברים במשכומה. זה מעין סידור עבודה בין פרעה לבין יוסף. פרעה אומר ויתב הדבר, אומר ליוסף, ויתב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו, ויאמר פרעה אל עבדיו, הנמצא חזה איש אשר רוח אלוהים בו. ובאמת, פרעה בעצם מתנשא מתוך צורת השלטון. זה טוב לפרעה, משום שפרעה בעצם מגדיל את אישיותו, הוא מגדיל בעצם את איך שתופסים אותו כקדוש, רק הכיסא יגדל בעיני פרעה, אומר המשך חומה, הוא גדל והוא קדש מעלתו בעיני המון, שהאלוקים מגלה לו עתידות, ומייעצו בחלום, וזה היה דרך העמים הקדומים להקדיש ממשלתם. אחרי אומר, אתה תהיה על ביתי. אם כן, אני אסכם את הנקודה הזאת, בעצם יוסף אומר, אתה פרעה תהיה למעלה, העובדה שאתה למעלה יוצרת וקום שלטוני, שבה יש עיוות דין, משום שכל שר או כל שליט קטן יותר עושה דין לעצמו, מבלי לתת דין וחשבון למי שלמעלה ממנו, וזה יוצר את השחיתות, את העיוות, ולכן את העניין הזה צריך לתקן, ואני אתפוס את העניין הזה. קשה להימלט מן הרושם, שלדעת המשך חוכמה, יוסף בא להציע סדרי שלטון תקין. אני רוצה לקרוא עוד משפט אחד שקראתי אותו כבר. שלמותו יהיה שידע דרכי הנימוס והסדר. איש שאיננו אלוקי וקדוש. האיננו אלוקי, האיננו הקדוש. הוא השלם, משום שהוא מבצע את תפקידו נאמנה. הוא זה שלא יאהב את משפט, הוא ידע דרכי הנימוס והסדר. הוא ידע את החוק, נימוס במובן של נומוס, של חוק. דווקא הלא אלוקי. זה מה שמבטיח שלטון צודק, הוגן, ללא עיוות דין ומשפט. זה הפרויקט של יוסף. והאם, וכאן נשאל את עצמנו, האם זה מצדיק את התגלגלותו של יוסף למצרים כדי להוות ולהראות ולהדגים דפוס שלטוני חדש, צודק יותר? כי כך צריך להניג עם ולשון? אולי? המשך חוכמה טוען שהמוטיבים המוסריים, הסוציאליים אפילו, ההתחשבות באדם, באופן שלטונו של יוסף, המוטיבים האלה הם מאוד מאוד חזקים. אתן לכם דוגמה, דוגמה אחת, בפרשת קניית הקרקעות. בסוף פרשת ויגש, בפרשה שעברה, קראנו על כך שיוסף, שוב אני אומר, מעבר להספקת המזון, שלטונו של יוסף לא נגמר אך ורק בפתרון החלום. הרי יוסף מנהל איתם דיון על האדמות. ותיתום השנה ההיא, קראנו בשבת שעברה, ויבואו אליו בשנה השנית, למה נמות לעיניך וחוקנה אותנו ואת אדמתנו בלחם ונהיה אנחנו ואדמתנו. אומר הפסוק, ויהי כן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה, כי מכרו מצרים איש שדהו כי חזק עליהם הרע ותהיה ארץ לפרעה. ואת העם העביר אותו להרים, מקצה גבול מצרים עד קצהו. בעצם מה הוא? שם לב המשך חוכמה לכך, הם אומרים תקנה אותנו ואת אדמתנו, ויוסף קנה רק את האדמה, לא אותם. אומר המשך חוכמה, כאשר הם אומרים לו קנה אותנו ואת אדמתנו, אומר להם יוסף, ובעצם המשך חוכמה קורא את מחשבותיו של יוסף. יוסף שנה מאוד, אני מצטט, את קניין העבדות, להיות שליט אדם באדם לרע לו. לכן אמר ויהי כן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה, אבל לא אותם לעבדים. רק הארץ תהיה קנויה לפרעה. הוא לא יקנה אותם, כי יוסף שנה מאוד את קניין האדם באדם. הם כסחירי ימים של עבודת השדה, יוכלו מפרי עמלם. הוא כך, המשך חוכמה, מפרש את הפסוק, ויאמר יוסף אל העם, הן קניתי אתכם היום ואת אדמתכם, היום מפרש, זה קצת הרי דחוק, אז הוא אומר, הן קניתי אתכם להיום, לקניין זמן, לזמן, ואת אדמתכם לעולם. לכן הוא העביר אותם להרים, עשה איור, העביר אותם לעולם, להרים, כדי שלא יהיו מחזיקים באדמתם. אז איך היא, כי אחרת, לא יוכר שהוא קונה את אדמתם, כי הרי הם לא ימחרו. אז כדי לתת הכר וביטוי לכך, שבית המלוכה קונה את האדמה, הם נאלצים לעבור להרים, אבל המשך החומה מתעקש לטעון, אינני יודע עד כמה זה מעוגן בפשוטו של מקרא, אבל המשך החומה מתעקש לטעון, שיוסף לא קנה את העם, את העם המצרי, אני מדבר על העם המצרי, משום שזה קניין האדם באדם לרע, שדבר שיוסף שנה את העבדות. מוטיב הזה של קניין האדם באדם ועוד מוטיבים סוציאליים נמצאים בפירושו של המשך חוכמה בעוד מקומות. אני חייב לציין את הדבר הזה. אולי נראה את זה בספר שמות. יכול להיות שמשך חוכמה כאן מושפע מהאורך הסוציאליסטית שהייתה בזמנו. ולכן הוא רוצה לטעון שיוסף הציע דגם צודק יותר של שלטון גם בהקשר הסוציאלי. לא רק ביחס לעיוות דין ומשפט, כפי שראינו קודם. לא רק בהבנת סדרי שלטון וריכוזיות שלטון, שמאלץ את כל הפקידים ואת כל בעלי, כל הממונים, לתת דין וחשבון למי שנמצא מעליהם, אלא גם לתפיסה סוציאלית צודקת יותר, מוסרית יותר. זה מה שמציע בעצם יוסף, הוא מדגים שלטון צודק. ושוב נשאל את עצמנו, אולי כל פרשת יוסף ואחיו, אולי זה חלק ממה שאלוקים חשבה לטובה, זה שיוסף מראה לעולם, מבית האומה הישראלית יוצא לעולם, הכיוון, הדרך, ההוראה יוצאת לעולם של שלטון צודק, שלטון נכון וצודק. אולי זה הפרויקט שלי, של יוסף, מעבר, אני אומר, הרבה מעבר להספקת המזון. וכאן אני אוסיף עוד נקודה אחת, שהיא יותר מפורשת בדברי המשך חוכמה, וזה מדברי המשך חוכמה בפרשת ויגש. שם דורש המשך חוכמה על הפסוק, והדרשה כאן היא לא חשובה, דהיינו איך זה קשור לאותו פסוק, אבל את העיקרון. וכאן אומר המשך חומה דבר מאוד מפתיע. אני חושב מפתיע ודרמטי, אני חושב שהוא לא מצוי, לא מכיר שהוא מצוי במקומות אחרים. אומר המשך חומה את הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו, בהתגלותו אליו בחלום הלילה. אנוכי ירד עמך מצרימה וכולי, יוסף ישית ידו על עיניך, נאמר בפרשת ויגש בשבוע שעבר. מסביר המשך חוכמה, ייתכן כי אמר לו, שבל יחקור בעיונו, הקדוש ברוך הוא אמר ליעקב, אל תחקור בעיונך ובעיניך השכליים, אל תחליט ומהות העניין שצריך לרדת למצרים ולעלות. כי מה זה תכלית? וסיבה לאיזו שלמות. שלאברהם אמר ללך לארץ כנען, להישאר שם בארץ המיוחדת לו. אך ללך למצרים? מה זה תכלית? איזה היגיון זה שהקדוש ברוך הוא תומך בירידתו של יעקב למצרים. לאברהם נאמר לך לך לארץ הקודש. אבל כשהקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, אנוכי ירד עמך מצרימה, איזה תכלית יש לדבר הזה? מדוע יעקב יורד למצרים? הוא מציע כאן המשך חוכמה, ואני אומר את זה כסיכום לכל ספר בראשית. מחשבה חדשה מאוד, מקורית מאוד. ואני אקרא כאן 2-3 שורות. אומר הקדוש ברוך הוא, יוסף ישית ידו על עיניך, אתה לא תבין. העיניים שלך יהיו סתומות. זה עניין יעצום עיניך, בל תחקור ובל תסתכל אחרי דרכי השגחה. כי כמו, כי מי מילל, אשר הצער של יוסף ילד תכלית נרצה כזה, שידור במצרים, והיא לשליט, ויפרסם דעות צודקות, וכל הארץ יהיו כפופים לו. זה הסיפור. זה דבר מדהים. לא האוכל, לא המזון. כל הצער של יוסף, כל הצער של יעקב, הטרגדיה הזאת של אב שהוא כאילו שקול, אב שחושב שבנו נהרג, אחים שסותמים את אחיהם הצעיר, יוסף שמתנקר לאחיו, שמתנקר לאביו בשלב ראשון. כל הצער הזה, כל הטרגדיה הזאת, כל הדבר הנורא הזה של סוף פרשת בראשית, הכל נועד לתכלית אחת. מהי? שידור במצרים והיא לשליט, והיא שיפרסם דעות צודקות, וכל הארץ יהיו כפופים לו. כאן מוסיף המשך חומה כמובן דבר נוסף, לא רק שלטון צדק, יפרסם דעות צודקות. כאן יש רמז, ואולי אפילו יותר מרמז, דעות צודקות במובן של האמונה. כאן יוסף בעצם ממשיך את הפרויקט של אברהם אבינו שיורד למצרים, לפרסם את הדעות הצודקות. כאן ממשיך יוסף את פרויקט המזבחות שבונה אברהם, שבונה יצחק. כי תכלית עבודתו של אברהם אבינו ואחר כך לביתו אחריו הוא פרסום האמונה והדעות הצודקות. זה ניתן לעשות רק מתוך עמדה של שלטון, רק מתוך עמדה של כוח, של כוח שלטוני. ואז יוצא לפי דברי המשכמה האלה, שבעצם כל התגלגלותו של יוסף למצרים נועדה לשלוט. היא נועדה לעצם השלטון. לא שהשלטון נועד כדי שהוא יוכל לפרנס את האחים, אלא הכל, זה גם היה, אבל בעצם השלטון היה תכלית בפני עצמו. השלטון היה, עצם השלטון הוא תכלית. ולמה? גם לפרסום הדעות הצודקות, וגם פרסום הדעות הצודקות, אני מתכוון במישור של האמונה, של אמונת הייחוד, של תפיסת האלוקות, כפי שלמד יוסף מאבי סבו, מאברהם אבינו. וגם כדי להוכיח מהו שלטון צדק, שלטון מוסרי, עם רגישות סוציאלית, עם יושר של משפט בלי עיוות דין. זאת הייתה התכלית. ויש כאן מבט מאוד מאוד מקורי של המש רוחמה, ובעניין הזה נסגור כאן את פרשת ויחי. שכל ה... לכל זה, לכל המתח בבית יעקב, לכל הריב והשנאה והניכור וההתאכזרות, כל זה נועד לתכלית אחת גדולה ונישאת. הוכחת שלטון הצדק שיוסף הדגים, בניגוד לשלטונו של פרעה, יוסף הציע שלטון צדק, שלטון יושר, שלטון ריכוזי, שלטון שיש בו דין ויש בו דיין, שלא איש האחד, איש הישר בעיניו יעשה מצד אחד, שלטון שיש בו רגישות סוציאלית, ומצד שני, מתוך עמדה שלטונות כזאת יכול היה יוסף לפרסם את הדעות הצודקות במצרים, שהיא מקום החוכמה, שהיא מקום התרבות, שיא התרבות ושכלולה. זאת הייתה התכלית של כל הדבר, של כל ספר בראשית, של כל החלק האחרון, אם נרצה לדייק יותר, של ספר בראשית. וזה אולי משמעות חדשה למילים שיוסף אומר בסוף הפרשה שלנו, אלוקים חשבה לטובה. עד כאן, שבת שלום.